אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 33, מאמר חוכמת הקבלה והפילוסופיה. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה כאן במהלך השיעור.
קודם כל צריכים להסביר מה הקשר בין חוכמת הקבלה ופילוסופיה. פילוסופיה כעיקרון היא לומדת מה זה החיים, מהות החיים, מטרת החיים, יחס האדם לחיים, הטבע, הכל. פילוסופיה זה איזה בכלל כאילו חוכמה הכללית. פילוסופיה זה לא נקראת מדע, כי אנחנו לומדים את זה מתוך המחקר של האדם על עצמו ועל המציאות שהוא נמצא בו. וכאן ישנה הבעיה, כי אם אנחנו חוקרים בדרגה שלנו, של האדם, אנחנו לא יכולים לקרוא לזה מדע, כי אנחנו לא יכולים למדוד את הדברים. לאין לנו בזה דעות ברורות מדויקות, שהן יהיו כעובדות. אנחנו יכולים לחקור על החומר של דומם, צומח וחי, מפני שאנחנו מדרגת המדבר יכולים בדרגות יותר נמוכות לחקור אותם, לראות אותם מלמעלה למטה. זאת אומרת, אנחנו יכולים למלות, כאילו אותם, לעלות אותם בראש שלנו ולחקור. אנחנו יכולים עליהם להבין אותם, כאילו לרדת אליהם. גם כן על הגוף שלנו אנחנו יכולים, כי גוף שלנו זה חי. אבל על האדם שבנו, אנחנו לא יכולים לחקור בצורה מדויקת. אנחנו מרגישים בנו כל מיני תופעות, אנחנו רוצים לסדר את התופעות האלה, התפעלויות האלה, תפיסות שלנו ומחשבות ורצונות. אנחנו רוצים לסדר זה בתור מדע, אבל זה לא יוצא, לא הולך. למה? כי זה באותה דרגה. אני יכול ללמוד מה שנמצא למטה ממני, אבל לא בדרגה איפה שאני בעצמי. ולכן כאן זו הבעיה, וזה ידוע, אמנם שכל המדע התחיל מזה, עם גישת האדם לעצמו ולחיים, והעובדה היא שהיום גם כן, אם אתה דוקטור בפיזיקה, במתמטיקה, בכימיה, במשהו לא חשוב, כותבים לך PhD, כן? זה פילוסופי דוקטור, PhD, זה פילוסופי ודוקטור, PhD. אמנם שזה לא פילוסופיה, שאתה לגמרי בפיזיקה או בכימיה או במה שלא, בפדגוגיקה, במה שלא. ככה זה נקרא. כי הגישה הכללית לעני ומציאות היא נקראת פילוסופיה. ובאמת, רויכלין אומר על זה, כן? שמילה הפילוסופיה באה ממילת הקבלה. בבקשה. תשאיר אצלך.
כן, יוהנס רויכלין, הוא היה אומניסט ופילולוג, בלשן, בעצם גרמני, הוא שימש כיועצו האישי של קיסר גרמניה, וגם היה מקורב לראשי האקדמיה הפלטונית.
ב-16,
כן? מתי? כן, הוא היה חי בין השנים 1455-1522. Mm-hmm. הוא גם היה אחד מגדולי המומחים לשפות עתיקות, וחקר את תרבותם, והוא כתב ככה, בעצם הוא אומר ככה, מורי פיתגורס, אבי הפילוסופיה, כנראה קיבל את תורתו מהיהודים ולא מהיוונים, והוא הראשון שתרגם את המילה קבלה, שלא הייתה ידועה לבני ימיו, למילה היוונית פילוסופיה. הוא גם אומר שהפילוסופיה של פיתגורס נבעה מן הים האינסופי של הקבלה, וגם הוא כתב בעוד מקום שחוכמת הקבלה אינה משאירה אותנו להעביר את חיינו באפר, אלא מעלה את שכלנו לפסגת הידיעה.
טוב, האמת שפילוסופים כאילו רוצים להגיד שהם כוללים כולם. עד היום, אם אנחנו לומדים, רוצים ללמוד קבלה אפילו, אז אנחנו צריכים להיכנס לפקולטה של הפילוסופיה, כן? כך גם כן אנחנו רואים, אין ברירה, אין, גם אני את הדוקטורט עשיתי באיפרן, זה נקרא אינסטיטוט הפילוסופי של האקדמיה למדעים, אין? ונגיד הבת שלמדה קבלה, למדה בפקולטה לפילוסופיה. אין מה לעשות. עדיין ככה חושב העולם שקבלה היא חלק מפילוסופיה. אמנם שפילוסופים עצמם האמיתיים אומרים שזה אחרת. אבל מה שלא יהיה, יש עוד הרבה לדבר עליה, ואנחנו נדבר עוד על הקשרים, אבל מעניין, הקשר בין חוכמת הקבלה ופילוסופיה, לא בגלל שזה פילוסופיה, ככה נקרא, ולא שעכשיו העולם חושב על פילוסופיה, וגם כן מזלזל בה, ובצדק, ששם להיות פילוסופים זה סתם הולכים ללמוד כדי לקבל איזה דיפלומה. להגיד שאני ככה עם השכלה גבוהה או מה. אלה פילוסופיה שאנחנו לומדים כאן, חוכמת הקבלה ופילוסופיה, מה שבעלי הסולם רוצה להגיד, זה תפיסת העולם, זה הסתכלות על החיים, זה פרדיגמה. אין? או כזאת או כזאת. ואנחנו צריכים להבחין בין הגישות האלה, מה באמת לנו יקר ומה לא, ועד כמה ש... ההסתכלויות האלו של האדם על העולם, על החיים, על עצמו, הם משתנים, ואיך החוכמת הקבלה בסופו של דבר עולה ומתגלה דווקא על ידי פילוסופיה, כמו שהיא מתגלה על ידי הדתות אחריהם, ובינתיים הייתה נסתרת אלפי שנים בתוך הדתות, שהאנושות תגדל ותתפתח, כך היא מתגלה אחרי דתות, כך היא אחרי כל המדעים, שהיא הלידה את כל המדעים ואת הפילוסופיה, בסופו של דבר שהם מגיעים למשבר, היא מתגלה אחריהם, ואז היא הופכת להיות לגישה היחידה לאדם ולחיים. ומחליפה מפני שכוללת את כולם. בבקשה.
חוכמת הקבלה והפילוסופיה. מהו רוחניות? הנה עמל גדול פזרה הפילוסופיה כדי להוכיח איך הגשמיות היא יליד הרוחני, ואיך הנפש מולידה את הגוף, ואחר כל אלה אין דבריהם מתקבלים על הלב ולא כלום.
אנחנו כאן צריכים להבין שוב, ואני מאוד מזהיר, אל תסתכלו על פילוסופיה כמו לאיזה דיסציפלינה, איך להגיד? מקצוע, כן, שלומדים באוניברסיטה. זה הסתכלות אדם על החיים. לכן כאן אנחנו עושים בירור וביקורת איך אנחנו, אנשים הרגילים, מסתכלים על החיים אם ללא חוכמת הקבלה. כן? אז כל אחד בפנים, פילוסופה. כן?
ועיקר טעותם היה בתפיסה הרוחנית שקבעו שהולידה והוציאה את הגשמיות, שזהו ודאי בדותה. כי כל
שהם גם כן אומרים הפילוסופים, זאת אומרת הגישת האדם שהוא יכול להבדיל גשמיות מרוחניות ולדבר על הרוחניות לחוד ועל הגשמיות לחוד ויכול ברגש ושכל שלו לחקור את הדברים וממש לטייל בין העולמות.
כי כל אב צריך שיהיה לו איזה דמיון אל התולדה שלו, אשר היחס הזה הוא האורח והשביל שתולדתו נמשכת דרך שם. וכן, כל פועל צריך שיהיה לו איזה יחס אל הפעולה שלו, אשר יבוא עמו במגע דרך שם. וכיוון שאתה אומר שהרוחניות משוללת מכל המקרים שבגשמיות, אם כן, אין לו שום שביל ואיזה יחס שהרוחני יוכל לבוא עמו במגע, להניעהו באפס מה. אולם הבנתה של המילה רוחניות אינה שייכת לפילוסופיה כלל, כי איך ידונו על דבר שלא ראו ולא חשו אותו מעולם, ועל מה אדניהם הוטבעו? אלא, אם יש איזה הגדרה להבדיל ולחלק בין רוחני לגשמי, אין זה שייך רק לאלה שהשיגו פעם דבר רוחני וחשו אותו, שהמה הם המקובלים האמיתיים. ולפיכך, לחוכמת הקבלה אנו צריכים.
זאת אומרת, אם אתה חוקר את העולם הזה דרך חושים שלך, באותו אזור שמתגלה בחושים שלך מכל המציאות, אתה מגלה נגיד איזה מציאות מסוימת בחושים, בחמישה חושים שלך. ועוד בכלים הנוספים שאתה מפתח שם, מיקרוסקופים, טלסקופים וכן הלאה. מה שאתה מגלה, אתה מגלה דברים שהם אמיתיים. אני גיליתי בחושים שלי, בבקשה, תבדוק, תסתכל במיקרוסקופ, אתה רואה כמוני, עובדה, זהו. אנחנו גילינו איזו תופעה, יכולים לחזור עליה בתנאים שאנחנו תפסנו אותה, כן? זה עובדה, וכך מכל העובדות האלה אנחנו אוספים את העובדות, עובדות, עובדות, מזה יש לנו מדע. כן? בדרגת, או חומרים, כי זה פיזיקה, תורת המתכות וכו' וכו' וכו', כן? כימיה, שזה כבר תרכובת בין המולקולות, וכן הלאה. זאת אומרת, ממה שאנחנו חוקרים, מה שנמצא בחמישה חושים שלנו, רוחניות, אנחנו מגדירים אותו, שלא נמצאת בחושים שלנו בכלל. אז אם היא לא נמצאת בחושים שלנו, אני לא יכול לחקור. אני יכול רק לדמיין לעצמי מה זה יכול להיות, ואז אני לגמרי לגמרי מנתק את עצמי מהמחקר, מגישה הריאלית. ובזה אני כבר נמצא ללא כיוון. לכן, זה מה שאנחנו רואים בפילוסופיה, שאין עובדות, ולכן הכל הוא ללא מדידה, ללא הגדרה מדויקת, אלא כל אחד הוא כמו הפסיכולוגיה, ששייכת גם כן בהרבה לפילוסופיה וההפך. זאת אומרת, מי שלא מסוגל לגלות עולם הרוחני, הוא כאילו לא יכול להיות פילוסוף האמיתי. פילוסופיה זה, אם זה אנחנו מדברים על המדע, על המציאות כולה ויחס האדם לכל המציאות, אז זה חוכמת הקבלה. אז זה חוכמת הקבלה. אם אתה חוקר את זה, בצורה איפה שאתה נמצא עם החושים שלך, שם אתה חוקר. כמו שהתנאים שבחוכמת הקבלה, מה שלא נשיג לא נדע בשם ומילה. לא חשוב לאיזה עולם, לא חשוב למה אני מתייחס. אני משיג את זה, וההשגה זה בירור המדויק ביותר במה שנמצא בי, כן? ברגש, בשכל שלי, בתפיסה שלי. אז זה נקרא חוכמת הקבלה. אם אתה מתייחס למציאות בלי להשיג אותה בפועל, אלא לדבר רק עליה, זה נקרא פילוסופיה. זאת אומרת, יש לנו שתי גישות של האדם הנמצא בעולם הזה למציאות. אם בלי להשיג רוחניות, אבל לדבר עליה, זה נקרא פילוסופיה. אם נשיג רוחניות, ובמידה הזאת שאתה רק משיג, רק במידה הזאת לדבר עליה, זה נקרא חוכמת הקבלה. ברור? אז כבר, יופי, אנחנו כבר גידרנו את הדברים, כן. הגדרנו.
בשורה התחתונה בעל הסולם כותב פה, הטיעון שלו, אם אני מבין נכון, זה שאי אפשר לדבר על משהו בלי להשיג אותו. אי אפשר לדבר ככה סתם מופשט.
לא, אתה יכול לדבר, אבל אתה תדע שאתה סתם מדבר.
סתם מדבר.
כן. לא, זה גם אצלנו, זה אותו דבר. יש, אנחנו מדברים בכל זאת על הרבה דברים שלא משיגים אותם, אבל אנחנו מדברים עליהם כדי להשיג. אנחנו רוצים להתקשר אליהם, שמשם יבוא אלינו איזשהו כוח מיוחד, שיעלה אותנו לדרגה שלהם, כמו ילד קטן, שעל ידי זה שנמצא בקשר עם כל מיני משחקים, על ידי זה גודל. כך אנחנו מעמידים את עצמנו. זאת אומרת, אנחנו לא נמצאים למעלה מהדברים האלו, וככה, כמו שעל במדע רגיל אנחנו חוקרים, אנחנו נמצאים ממטה למעלה, מסתכלים עליהם ככה. ורוצים להגיע, ומבינים שעכשיו אנחנו לא מבינים. ולכן כל הדיבור שלנו בהם, זה כדי לקבל מהם כוח לעלות, אבל לא כדי לחקור, אין לנו שם מה לחקור. עד שאנחנו לא הגענו למצבם. לדרגתם. כן.
עכשיו, אני מנסה לשאול מנקודת מבט נניח של מישהו, בן אדם שלא מכיר את חוכמת הקבלה ונתקל במאמר הזה פעם ראשונה, הוא יגיד לעצמו כזה דבר, יש פילוסוף שמדבר על רוחניות, והוא השיג את הרוחניות, לטעמו הוא השיג את הרוחניות, זאת אומרת, הוא מדבר מתוך איזושהי הרגשה שלו, מתוך איזושהי השגה שלו, ויש מקובל שטוען שהשיג את הרוחניות. אז מה זה הטיעון הזה של בעל הסולם?
אם אדם זר שלא יודע להבדיל בין אלו לאלו, אז נכון, אז אין לו מה לעשות. זה, אם אין לך הבחנה ברורה במה נמצא כל אחד, זה אין מה לעשות. זה מדוגמה יפה שיש לנו בגמרא, בתלמוד. יש לך אונייה בים, באים עליי ואני שופט, באים עליי שתי אנשים, ושניהם אומרים, זה אונייה שלי, וזה השני אומר, אונייה שלי. אני אומר להם, תוכיחו. מה זה תוכיחו? אנחנו אומרים, מה עושים? עורך דין. נו, מה עושים במקרה כזה? אין הוכחות, אין עובדות, אין כלום.
מי שטוען שזה שלא צריך לבוא ולתת הוכחות.
אבל אם אין.
אם אין?
כן. מה עושה דיין? שופט?
לא יודע, זה צריך חכות שהיא תגיע.
אז כתוב שם. מה הוא אומר לכם? תצאו מכאן, אחרי הבניין, שם יש מקום ריק, שם תדברו. משהו כזה. לכו ותתווכחו. מה אתם רוצים ממני? עד שאין עובדות, אין כלום. לכן האדם שהוא לא יודע לחקור, כמו אותו דיין, ששניהם אומרים, אבל יש לי עובדות, אומר מקובל, אבל יש לי עובדות, אני כך חושב, אומר הפילוסוף. והדיין, מה הוא יכול להבדיל? קודם כל, הוא צריך להיות בדרגה של המקובל ובדרגה של הפילוסוף. ואז הוא יכול להבחין ביניהם. אם הוא לא נמצא בדרגה הזאת, איזה הוא דיין? אין לי דיין, אלא מה שאין הפרעות, אם הוא לא רואה. זהו, כן? אז קודם כל אנחנו מדברים על הדיין. זה דבר ראשון. דבר שני, ששניהם לא יכולים להביא עובדות. שניהם לא יכולים להביא עובדות. מה יגיד מקובל? כך אני מרגיש? הפילוסוף יגיד, מה זה, כך אני חושב? נו, ו... זאת אומרת, כאן אין לנו בעצם שום פריסת דרך. לכן, שאנחנו נמצאים בעולם הזה, ועד היום, כן, פילוסופיה מכבדים יותר, כי היא קרובה לאנשים, אמנם שהיא לא מכחה כלום, וכל הזמן משתנה, ובלבול עצום, ובכלל, מי מסתכל עליה? כולם היום מזלזלים. שרוצים להגיד על אדם שהוא מתבלבל, אז אומרים, אתה פילוסוף, כן? ככה. תפסיק פילוסופיה שלך וכן הלאה. זה מילת גנאי הפכה להיות, וזה בצדק, כן? אבל לחוכמת הקבלה עדיין לא מבינים מה היא נותנת. חושבים שזה גם כן איזה מיסטיקות, איזה משהו פרי דמיון של האדם. אבל את ההבחנות האלה, מה שאנחנו מדברים עכשיו, זה טוב. זה יעזור לנו אחר כך... בכל זאת להבין יותר את הגישה שלנו הכללית. זה לא עניין של הקבלה ולא עניין של פילוסופיה. זה אני עומד בחיים שלי ואני רוצה לדעת איך אני ניגש לחיים שלי בצורה הכי בריאה, בטוחה, נכונה, מטרתית, שכל החיים שלי אני אקבל מהם תועלת המרבית. ממש. לזה אנחנו חוקרים. לגישה של האדם לחיים. נו, כן לאור.
אז באמת אותו בן אדם עומד מול נניח הפילוסוף ומול המקובל ורוצה לדעת מה על החיים שלו. ושואל את
שום דבר.
שנייה. לא. אז מה הטיעון של בעל הסולם פה? הוא אומר לו, תקשיב לי, אני יודע, הוא לא יודע. זה נשמע לא רציני כל הדבר הזה.
לא, בעל הסולם לא אומר את זה.
אז מה הוא כן אומר פה? זה אפשר לנסה לשאול.
הוא אומר שאם אתה רוצה לדעת על החיים שלך, יש לך רק אפשרות אחת, הזדמנות אחת, להשיג. זהו. וחוכמת הקבלה לא באה אליך כדי לשכנע אותך לעומת הפילוסופיה. היא שותקת. כי היא יודעת שאין מה לעשות. אם אני אבוא אליך ויתחיל לשכנע, אז אני אהיה כמו אותו הפילוסוף. ואת מי אני משכנע? מישהו שלא מבין לא בזה ולא בזה. אז תלוי עד כמה שהוא מדבר יותר יפה ממני. אז הוא יבוא חשוב, פרופסור, עם כל מיני תעודות, עם הקתדרה שלו באוניברסיטה, והכל ככה, כובע עם עם המברשת, כן? וידבר אליך, נו, אז בטח שאתה תאמין לו יותר מה שיבוא אליך כמוני. כן, אתה מבין שכל החיים בחליפה הזאת אחת, וכן, בסמרטוט. ומה מדבר, מה יש? לכן, אין מה לעשות. להוכיח אי אפשר. לשכנע, לבלבל, מקובלים לא מתעסקים בזה. לכן, עד שלא בא אדם שרוצה בעצמו, זאת אומרת שאתה יכול לגלות לו מפני שיש לו נקודה שבלב, אתה לא מושך אחרים, אחרים אתה לא יכול למשוך, ולא כדאי, ולא כדאי, תעזוב אותם. הם צריכים לדעת שיש בך את זה, שרגע, שיהיה להם רע, ולא יהיה להם ברירה, לשום דבר ללכת אחרי כל הפילוסופים שבחיים, אז יבואו אחריך. אתה מבין איך זה מסודר? שכל הפילוסופים יפלו, מפני שלא יוכלו לענות לאדם איך לחיות. במשבר, בחינוך, בכל מיני דברים. ואז הם יבואו אליך, כי רק אתה תישאר. אבל לא בגלל שיש להם נקודה שבלב. היא נמצאת בפנים, בפנים עמוק. אלא מעין ברירה. אליך יבואו אותם רק עם נקודה שבלב. ולהם אתה לא צריך להוכיח. להם אתה רק מראה להם דרך איך לממש. אין? לממש את הנקודה שבלב. זהו. ושם לפניהם כל מיני אכבדות והכישלונות, תרגילים, שעל ידי זה יגדלו. ואז הם יוכלו באביות שמתגלה לגלות. על האביות הזאת הם יוכלו לגלות את הרוחניות. זאת אומרת, מערכת עליונה שמנהלת את המציאות. זה מה שבעצם אנחנו מגלים. כן. אדוני השופט.
יש קצת בעיה פה, כי מצד אחד הוא בא פה ואומר שמה ש... אני לא יכול לדבר על מה שלא בתפיסה שלי ולא בהבנה שלי. זה דיבורים באלמה. מצד שני, כל חוכמת הקבלה, נקודה שבלב, בורא, כל הדברים האלה, זה דברים שאין לי בהם טיפה של כלום.
כלום, סתם בלבול.
בדיוק.
בלבול יותר גרוע מפילוסופיה.
אז על בסיס מה, על בסיס מה אני אמור לבוא ולהתחיל פה, כי אם יש לי כוח...
מפני שנקודה, אתה יכול להמשיך, זה חבל הזמן. מפני שנקודה שבלב שלך אומרת לך, זה מקור שלי.
מה זה נקודה שבלב?
אני לא יודע.
אתה לא יודע. אז איך אתה אומר לי שיש דבר כזה?
יש בי משהו שאומר, זה כאן המקום שלי.
בי בעצמי?
כן. איך, למה? אני לא יכול להגיד. כן? יש לך שואלת אותך, מה יש לך שם? עם מי אתה יושב? מה ראיתי בטלוויזיה? תראה איזה פרצופים לידך. מה זה, 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 מצאת, מה? לך לאיזה מדון בתל אביב, שם שנקן, משהו כך, לפחות. או איזה חוג הפילוסופי באוניברסיטה, בכל זאת אתה אדם מכובד, אתה אומר, לא, זה המקום שלי. ככה. כמו רבי יוסי בן קיסמא. זה התלמידים שלי. למה? ככה.
ומה מיוחד בזה לעומת הרגשת שייכות שיש לאנשים אחרים במועדונים אחרים? יש רוטרי קלאב, יש כל מיני מקומות שאנשים מאוד מרגישים טוב שם.
יופי, כן.
נו.
אז אני אומר לך, נקודה שבלב, זאת אומרת, יש בך משהו מיוחד, שאתה מרגיש שכאן זה המקום שלי, נקודה, זהו. כאן זה המקום שלי, אני לא מקבל מילוי במקום אחר. אני שומע מה שהם מדברים, אולי חצי דקה אני חושב, איזה יופי, איזה חכמה, אני רוצה להיות כאן. אחרי חצי דקה אני רואה קשקוש ריק.
זאת אומרת שזה מקום שעושה לי טוב בעצם, נותן לי איזשהו משמעות לחיים.
איפה?
פה.
לא.
לא.
לא. זה מקום שעונה על השאלה הפנימית ביותר שלי.
איזה שאלה פנימית?
מהות החיים, כן. אבל זה שאני לא יוכל למלות באף מקום אחר.
אוקיי, ומה מייחד את חוכמת הקבלה לעומת חוכמות אחרות שגם כן רוצות לתת איזושהי משמעות לחיים?
כלום. כל החוכמות האחרות הרבה יותר רציניות, הרבה יותר מוכיחות, הרבה יותר, הרבה יותר, הרבה יותר. חוץ מדבר אחד, לנקודה שבלב הן לא יכולות לענות, וחוכמת הקבלה עונה.
לנקודה שבלב שלי. יש מישהו שאולי יש לו נקודה שבלב אחרת?
לא, לא, לא. בכל נקודה שבלב. אנחנו מדברים על נקודה שבלב, זה חיסרון מדרגה אחרת.
שאין לי השגה בדרגה אחרת.
מעולם ההוא.
שאין לי השגה בדרגה
אין,
אחרת.
אין לך, אבל חיסרון בך משם יש. לכן אתה עדיין כאן. ברחת, חזרת, ברחת, חזרת, וכל זאת.
אני, כן. בסדר, אבל יש פה איזושהי בעייתיות בניסיון להסביר את זה על בסיס ההגדרה הזו. מצד אחד הוא בא ואומר, מה שאתה לא מבין ולא משיג, אל תדבר עליו. מצד שני, כן. אין לך מושג מה זה דרגה עליונה.
נכון,
אין לך מושג
אומרים לך כבר כאן מראש, שאתה אפס ואתה כלום, ואתה לא תסיק ואתה לא תבין שום דבר בכלים הרגילים. אלה אתה צריך להגיע וללמוד, וכל יום משלוש עד שש בבוקר, ולהשקיע לשלם מעשר. ו ו ו ו ו ועוד להשתתף במטבח וניקיון, כל מיני דברים האלה. אנחנו לא סוחרים כמו במשרד שלך, איזה מנקה מבחוץ, כן, אלא אתה תנקה, כן, וגם בשירותים, כולל הכל. זהו, וכולי וכולי. למה? על ידי זה אתה תשיג רוחניות. רוחניות וניקיון בשירותים.
מה זה רוחניות? לפי חוכמת הקבלה.
דרך ניקיון בשירותים.
מבין.
אני אומר לך.
זה המקום, זה המקום שחוכמת הקבלה רוצה להביא אותי אליו. כן. נכון, רוחניות, מה זה? בכלים שאני אבין מה זה.
רוחניות מה זה?
כן.
רוחניות זה נקרא השגת השורש, מקור של המציאות. זה נקרא רוחניות.
מקור של המציאות.
כן. יש דבר כזה. נו. שמקור זה נקרא שלפני כל המציאות זה לבד קיים, והוא מקור להכל מה שקיים אחריו, ולמקור הזה אנחנו מגיעים.
והמקובל המורה שמסביר לי, הוא קשור למקור הזה?
אחרת איך הוא מסביר ואיך הוא, okay. איך הוא מורה.
ואני עדיין לא קשור למקור הזה.
כן. אבל רצון יש, לכן אתה יכול להיות תלמיד. מה שאם כן, ללא רצון, לא יכול להיות כאן תלמיד.
ויש הבטחה שאני אגיע למקור הזה?
אצלי?
בכלל, לא, חוכמת הקבלה מבטיחה לבן אדם שאם
הוא הולך... לא, חוכמת הקבלה אומרת שכולם יגיעו למקור הזה, בטוח. אבל אתה יכול ללכת. אם אתה רוצה להגיע, תישאר. אם אתה לא רוצה, תלך. אם אתה רוצה להגיע איתנו, בבקשה. אם אתה לא רוצה להגיע אלה עם כולם, בינתיים חופשי. תבוא אחר כך. מתי שיזמינות חשוב. דרך תורה, דרך אסורים. כולם מגיעים למקור.
זאת אומרת שאין לי שום דרך באמת לבוא ולהרגיש את זה מעצמי, אלא אם כן אני עובר איזשהו תהליך.
אתה קודם משלם, אחר כך מקבל.
לשלם זה חלק מהתהליך.
כן, משלם הרבה. בזיעה, בהגיעה, בזה שאתה קם בלילה, בזה שאתה ממש, אתה עובד על עצמך, רק בזה שאתה משנה את עצמך, אתה מגלה את הרוחניות, ואז אתה מבין מה זה, במידה שאתה עשית, אתה נעשה הרוחני.
והדרך היחידה שלי בעצם לבדוק שאני בסדר, זה הרגשה הפנימית שלי. אם זה מסתדר לי או לא מסתדר לי בפנים. לא קשור כן. לשכל, קשור לרגש.
כן, נכון. כי השכל רק מבקר את הרגש. אבל אתה לא יכול ללכת. רק, אם יש לאדם רצון, הוא לא יברח. אם אין לו רצון, הוא בטוח יברח. אם יש לו רצון שעדיין לא בשל, יברח, יחזור אחרי כמה שנים, כמה ימים, בגלגול הבא. ככה זה. זאת אומרת, אנחנו, לכן אין כפייה ברוחניות, אנחנו לא יכולים לחייב, אנחנו לא יכולים לזרוק את האדם, רק בתנאי שהוא ממש המפריע, המפריע, זהו, המקטרק, מה שנקרא. מה שאין כן בכל מיני צורות, לא, חוץ מצא, זהו. אפילו שמפריע מאוד, אבל לא שמזיק, סליחה, אמרתי מפריע, מזיק. זה מה שמפריע, אז עוברים כל מיני מצבים. אנחנו יודעים שבדרך לרוחניות המצבים הם יכולים להיות מאוד כאלה פנימיים, לא יציבים. כך הולך. כן, חיים.
זה נשמע כאילו כולם יצטרכו לעשות את זה, אבל זה
כולם, גם כן דרך איסורים, זה לא דרך שיכולים לעבור אותה ללא הגיעה, ללא השקעה, ללא בניית הכלי, ללא השקעה פרטית אישית שאני חייב את החיסרון השתוקקות שלי לפתח. איך אם אני לא מפתח את החיסרון השתוקקות שלי, אני ארגיש רוחניות. במה אני ארגיש אותה? במה אני אגלה את הבורא אם אני לא אהיה בהזדהות, זאת אומרת בהתאמה, בהשתוות הצורה עמו? אני חייב להגיע לזה. רק על ידי מכות יותר או פחות, על ידי השתוקקות שאני מפתח, שזה גם כן מכות רק בצורה הפוכה. מידת הסבל אתה חייב לעבור. מידת הניתוק וריחוק ונטייה לזה לא יודע איך להגיד, ההשתוקקות הזאת, אתה חייב לפתח. יש רצון ויש השתוקקות, השתוקקות עליך, רצון נותנים לך. אבל להוסיף לזה האקסלריישן, איך...
תאוצה.
אתה חייב. ועל ידי איסורים או על ידי קבוצה, זה עניינך. יש כאן שני דברים, או תקבל בעיות מהעולם ותרוץ, וזה מקרים מאוד מאוד לא נעימים, מלחמות וקטסטרופות למיניהם וממש פשיטת רגל וכל הכל הכל מחלות, מה לא יהיה, או על ידי הסביבה. אבל על ידי הסביבה, שוב, אתה הולך בהמתקת הדינים, אבל דינים הם אותם הדינים. אביות, אתה צריך לגלות אותה אביות. השתוקקות לבורא, חיסרון עליו, איסורי אהבה במקום איסורים האלו, כן, איסורי שנאה, אתה חייב לגלות. זאת אומרת, אף אחד לא יוכל לברוח מעבודת השם, רק על ידי המכות, שזה נקרא מצרים, פרו, או על ידי השתוקקות מעצמו, שמסיק על ידי הסביבה. אבל אני במודול, כן, בערך מוחלט,
כן,
זה אותו דבר. כן.
זאת אומרת, כולם יצטרכו לקום בשלוש בבוקר ולנקות שירותים?
לא. יכול להיות שהחסרונות האלה הם יקבלו על ידי משהו אחר. אצל רבש היה תלמיד שהיה כל הזמן בוכה, שהוא לא יכול לקום בלילה, והרופא אמר לו שאסור, ואשתו לא נותנת לו לקום, אתה שומע חנוך? כן? זהו. ובסופו של דבר, רבה שהיה צריך להגיד, נו מה לעשות, אם עד כדי כך, אמנם שאנחנו לא רואים עליך, אבל אם עד כדי כך, אתה רוצה לקבל ממני אישור? אני אומר לך, נו, אין ברירה. אחרי שבועיים, פיתרו אותו מעבודה, נכנס לתנובה, מחלק סחורה, אין ברירה, אז היו עובדים לו, כמו שהיום בביטוח לאומי, כן? וכל החיים היה מחלק סחורה בתנובה, שכל בלילות, כל הלילה, אשתו לא אמרה לו כלום. פתאום ככה, הכל בסדר. אתה שומע? ככה זה. אז מה אני רוצה להגיד, שאותה הגיעה, עכשיו הוא חילק אותה לכל החיים, והוא לא ישיג רוחניות. אבל בכל זאת, זה עוד הלכת טוב. כי אם באמת לא היה עד כדי כך בכל זאת סובל שעוזב, הוא היה ממשיך בחיים הרגילים, טובים, היה קם בבוקר, מאוחר, ב-9-10 בבוקר היה הולך למשרד, ובכלל לא היה עובר ככה, על ידי זה שבכל זאת עובד בלילות, לקח משהו מהשיעורים, ואיכשהו בכל זאת, לפחות משהו עשה בגלגול. אני לא יכול לפרש את זה יותר, אבל שילם על זה במשהו. מה שאם כן, אם לא היה סובל בלילות, בתנועה, כן? אז כאילו לא שילם במקום חוכמת הקבלה על כלום. היה גלגול עוד, עוד, עוד יותר ריק. כן.
בוקר טוב רבי. עכשיו דיברנו על בן אדם זה שהוא נמצא בחוץ, והוא צריך להגיע לחוכמת קבלה.
כן.
אבל עכשיו אנחנו כאילו מאשימים אותם, ואני ואתה וכולנו יודעים שלעקוב בא מהבולה. אז אנחנו צריכים לפנות לבולה, לא, הם לא אשמים. כי אם עקוב בא מהבולה.
נכון.
הוא לא יודע שעקוב בא מהבולה, אבל הנקודה שבלב בא מהבולה, עקוב בא מהעול עליון.
לא.
אז למה הם אשמים?
אף אחד לא אשם. אותו בן אדם?
אותו בן אדם זה, שלא
לא... לא, אותו בן אדם יש לו בחירה בכל זאת, הוא נמצא כבר במקום עם הנקודה שבלב, ויש לפניו שתי דרכים. אנחנו מדברים על האדם שכבר נמצא וזה, אנחנו לא מדברים סתם אדם ברחוב. או אדם שיש לו נקודה שבלב, מביאים אותו לקבוצה, מביאים אותו למורה, מביאים אותו לספרים, קצת שומע כמה דברים, ואחר כך יש לפניו בחירה. ומה היא הבחירה? להתחזק בסביבה. יותר להידבק בסביבה. כמו שנגיד, אתה מגיע פעם אחת בשבוע, אחר כך אתה מגיע פעמיים, שלוש, ארבע יותר, אתה משתתף במשהו יותר ויותר ויותר, וכו' וכו'. כך אתה נכנס יותר לסביבה, שהסביבה בעצם היא בונה אותך. דרך הסביבה מגיע אליך, מהאור המחזיר למוטף. כך כתוב. זה לא שאני ממציא. ולכן אנחנו צריכים כך לגשת לעניין. זה כבר תלוי באדם. בהתחלת ההקדמה לתלמוד עשר הספירות, בעל הסולם מסביר ממתי מתחילה בחירה לאדם. שהוא מגיע לקבוצה שלומד את חומת הקבלה, ואז הוא שומע את ההסבר, שכל הבחירה שלו היא בבחירת הסביבה, בזה שהוא מתחזק בקשר עמה. יכול להיות שהוא יושב כאן שנים, חמש שנים, אחרי חמש שנים, כנראה שאני לא מצליח, מפני שאני לא קשור לסביבה. אז נקרא שרק נכנס. וכל השנים האלה לא היה כאן. יכול להיות שהיה פועל ועובד בכל מיני מערכות, והיה עושה הכל, 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 הכל. כלום זה עדיין לא שווה, עד הנקודה הזאת שעכשיו הוא שומע, מבפנים שומע, לא מבחוץ, מבפנים שומע, מכל הפנימי, שאומר לו, אני חייב להתחבר, אני חייב כמה שיותר להיות איתם יחד, במידה שאני נדבק אליהם, זה כמו טיפת זרע בדופן הרחם, אז אני נדבק, ואז אני מתחיל לגדול עד כמה שאני אקבל מהם. מרגע זה והלאה, זה נקרא ג' ימי קליטת הזרע. לפני זה הכנה, לפני זה פלירט.
אז זאת אומרת נקודה בלב גודל כאילו?
אז מתחילה נקודה בלב לגדול, כן. היא כמו טיפת זרע, היא עדיין לא גדלה, לא גדלה. היא גודלת רק מהאור שמקבלת דרך הסביבה, דרך הקבוצה. זה לימוד, מורה, קבוצה, כל ההשתתפות, הכל יחד. בכמה שאדם מסוגל, בכמה שהוא נמצא קרוב, רחוק וכן הלאה, אבל בכל זאת שידע שבזה רק הוא תלוי.
תודה.
כן, משה.
אתה יכול לתאר ברור מה אדם מקבל שהוא משיג את השורש העליון. כי נגיד בדתות... מתואר שם ברור מה אדם מקבל. ואז כן, אפשר גם כן להאמין ככה בדברים כאלו. מה אדם מקבל בסופו של דבר?
דעת. זאת אומרת שהוא נמצא באותו מצב שמגלה. אנחנו בעולם שלנו, אני נמצא, אני אדם, ואני מגלה משהו שנמצא מחוץ לי. נגיד איזה תהליך כימי שאני גיליתי כחימאי, ואני מגלה אותו ואני מדבר עליו, וככה אני מתייחס אליו. בחוכמת הקבלה בגילוי העולם העליון, אתה נמצא בתוך מה שאתה מגלה, אתה וזה, זה אותו דבר. זה, יש אותם התכונות, אותם הרגשות, אותם ההבנות של אותו המציאות שאתה מגלה. אתה יכול ודאי לראות כל הדרגות הקודמות שעברת, הם נמצאות בך. אתה יכול לרדת לאיזושהי דרגה שאתה בוחר כדי להיות בקשר עם האחרים, גם בדרגות רוחניות, גם בדרגות גשמיות, אבל ההשגה הרוחנית שאתה משיג, שלא אתה מבין יודע, יש הבדל בין יודע ומשיג. משיג זה נקרא שאתה הופך להיות אותו מצב שאתה משיג. אין לך ספק, אין לך, אתה הפכת למדרגה עצמה, שאותה השגת, שאותה גילית. נו, ניתן לצעיר לשאול. כן?
אם אדם מתנתק זמנית מהסביבה הנכונה, ובלי ברירה, איך הוא יכול בכל זאת לשמור על כוונות נכונות, גם שהוא נמצא בסביבה זרה?
זה שלא, ללא ברירה, נגיד מה, הולך לצבא? נגיד, כן? קשה. אני יודע על עצמי, הרבה פעמים הייתי במילואים, בכל מיני מצבים, בניתוק. לא גדול, אבל בכל זאת ניתוק. והעיקר זה סביבה. שהיא לגמרי אחרת, ואתה צריך להתחבר איתה, ולהיות איתה, וממש לעבוד איתה, זה מאוד קשה. זה מאוד קשה. אמת, רק עם אוזנייה באוזן, להשתדל איכשהו להיות ככה פה ושם. אמנם שזה מאוד מאוד לא פשוט, אבל יש מזה רווח עצום. אם אפילו ככה זה כל הזמן יזמזם לך שם, זה יזמזם באוזן, אפילו שאתה לא שומע. אבל שכל הזמן יהיה, אנחנו נספק לך בטריות, אל תדאג, כן? אל תחסוך עליהם. זה כדאי. יום ולילה שיהיה לך שם את השיעורים שלנו. אפילו שלא תשמע. טלוויזיה בבית, ערוץ 66, מהבוקר עד הלילה, מה אכפת לך? זה לא עולה כסף כמעט, כמה זה חשמל, כן? שיהיה כל הזמן. כל הדברים האלה, ספר, שיהיה כל הזמן על השולחן פתוח. כל הזמן. לא. הדברים האלה, הם קושרים את האדם. הם פועלים עליו. אבל ודאי ש... יותר מהכל זה בכל זאת חיבורים. חיבורים. זה כמו שנגיד היום יש לנו בערב חיבור גדול בבנייני האומה. בסוף שבוע יש לנו כנס ועוד ועוד כאלו. זה מאוד מומלץ. מאוד מומלץ להגיע. פעם אחת. אתה מבין? אדם שאפילו צופה בנו ולא מתקשר, ולא רוצה להתקשר, לא להיות מקושר. טוב לו ככה. הוא שומר על עצמו, וגם כן נעים לו להיות, אני לא פוסל חס ושלום את המצבים כאלו. אבל פעם לבוא ולהתרשם, מאוד חשוב. לא שהוא יתרשם, אלא... זה קביעת המגע שאחרי זה הוא ירגיש וידע וילמד בצורה יותר פנימית אחרת. שימשיך אחר כך בדרכו. כן? נגיד, רואה אותנו מדי פעם, ולא יותר, ולא יזדהה. גם כן, המקרה כמו שהיום, נגיד, בבנייני אומה, כל אחד יכול לבוא, להיכנס, אף אחד לא שואל אף אחד מי אומה או שום דבר, להיכנס ולעזוב, מתי שירצה. אבל המגע הזאת, המגע הזה, כבר נותנת לו אפשרות להבין יותר, להרגיש יותר על מה אנחנו מדברים. כן,
אוהב. זהו, רציתי לשאול אותך על, על הערב הזה, שאנחנו הולכים אליו, ובערב הזה אתה אמרת, כמו שכרגע אמרת, שיש בעצם אפשרות לבוא לבן אדם שרואה אותנו בטלוויזיה פעם אחת, ולהיות בערב כזה. השאלה היא אחרת, יש לנו חברים שהם כבר היו בהרבה כנסים, היו בהרבה הרבה איחוד, עושים המון המון הפצה, ועדיין במקום של התלבטות, כן לבוא, לא לבוא, מה אתה יכול להגיד לחברים שלנו?
לא, אני בכל זאת, תראה, נגיד בסוף שבוע, אני טס למקום שהוא, מי מגיע לשם? כן, זה אמצע הסיבי. זה מקום ש... אני לא יודע, זה לא יפן או סין או מה, זה מקום שעיר אחד וסביבו אלפי קילומטרים שום דבר, ריק. מרכז של הסיביר. ולשם באים אנשים מכל הסיביר, ואני מקווה שבאמת כל אחד שממש מגיע בכסף ובכוח ממש... אחרון, כי זה קשה, אבל זה לא פשוט. הכרטיסים שם בין המקומות יקרים יותר ממה שמכאן לטוס, לשם. ובכל זאת אנשים מגיעים מפני שהמגע הזה הוא מציל. הוא מציל. אנחנו נמצאים בעולם גשמי. מתחילים ממנו תיקונים. יסוד כל התיקונים שאני רואה ושומע ומרגיש אפילו מריח אותך. אני במשהו נמצא איתך. אני איכשהו נוגע בך. זה פלא, עד כמה שרוחניות דורשת בכל זאת מגע גשמית. לראות, לשמוע. להיות באותו חלל עם המורה. אחר כך לא חשוב. אחר כך מספיק אינטרנט, מספיק טלוויזיה. אבל המגע הזה, זה אי אפשר להחליף. אולי זה לא כל כך, אמנם שאני שומע מתלמידים שהיו כאן, שוודאי שזה עזר להם מאוד. אבל אני מרגיש את זה מאוד, כמורה. והם כתלמידים, בטוח שזה משפיע. עד כמה שהם מודעים לזה, אני לא יודע. בדרך כלל כן. לכן, ללא ספק, אני ממליץ לכל אחד שנשמע... ששומע, שרואה, שאיכשהו רוצה להיות בקשר איתנו, קצת יותר להבין מהי חומת הקבלה, על מה מדובר, זאת אומרת, מה הם החיים, למה אנחנו מתקדמים, מה נמצא לפנינו, מה מהות המצב הנוכחי, כדאי לו לבוא. כן.
אז זהו, הערב הזה הוא בעצם גם כמה ימים לפני חנוכה, ואנחנו הולכים לדבר שם על הנושא הזה ולגעת בזה. אז תוכל קצת להסביר לנו את הקשר הזה של חג חנוכה והערב הזה, איך ההרגשה, מה אנחנו צריכים לעשות הכנה, איך להגיע לשם?
הכנה לערב ורק להגיע. זהו, להגיע בצורה יפה טובה שאני רוצה להתחבר עם כולם. קשר לחנוכה, כן, יכול להיות שאני אדבר על זה, אתה תשמע שם? כן.
אנחנו כאן מדברים על, אתה יודע, השנה הזאת הייתה לנו, היה לנו כנסים בכל רחבי העולם, והיה לנו ערבי איחוד גם כן, היה לנו פיקניק, היה לנו המון מצבים כאלה שהיינו ביחד.
כן.
יחד עם זאת, אנחנו רואים שעדיין באירופה זה המצב רק עולר ומתדרדר, וגם פה בארץ אנחנו שומעים על מה שקורה. איך אנחנו באמת בערב כזה יכולים באמת לחבר את כל הניצוצות, כמו שאנחנו דיברנו ולמדנו כאן השבוע?
אנחנו חייבים את זה לעשות, גם כן כדי לתקן את המצב בארץ, כי קודם כל כאן, המצב שכאן הוא קובע מה שיקרה בעולם, זה מצד אחד, מצד שני, אנחנו צריכים להבין שכאן בארץ, אנחנו תלויים בכל העולם, ולכן העולם מדרדר לאט לאט, ואצלנו זה יהיה במכה. במכה. ולכן אנחנו לא צריכים להיות באיזה עננים ברודים, שזה לא יקרה לנו, או שזה מי יודע מתי ומה. זה יקרה ופתאום, ובבת אחת ועמוק. ולכן אנחנו צריכים לדאוג איך אנחנו מחזיקים את עצמנו, מחזקים את עצמנו, נותנים פתרון לעצמנו ולכל העולם, שבזה אנחנו מתקנים את המשבר. זה, נדבר על זה. בינתיים, נקווה שבזאת השם, היום בערב אנחנו נוכל להתחבר ולהגיע למצב שממנו אנחנו וכל העולם ילך מעלה מעלה. בבקשה.
אז הודעות לסיום. סיביר מאחדת את העולם. חברים יקרים, אנו מזמינים אתכם לכנס בינלאומי של איחוד וחיבור. הרצאות עם הרב לייטמן, סעודות, שירים, משחקים, סדנאות, ערב וקירויות והרבה חום. בונים עתיד ביחד. בסוף השבוע הקרוב, ימים שישי עד ראשון בנובו סיבירסק, לפרטים והרשמה, kabbalah.info. ערב איחוד בבנייני האומה. היום כולנו יחד מתכנסים לערב איחוד מרגש בבנייני האומה, ונעבור לקליפ קצר על האירוע.
איציק?
מה?
הבאת אותו מטף?
כן, בטח.
איציק, מה, נשרף לך שכל?
מה?
מה זה השפריצר הזה? איציק הולך להיות אירוע ענק. הולך להיות הרצאה אש. הקהל הולך להיות בוער טילים, והולכים להיות שירים משהו פצצה, איציק. לך תביא את המטפים הגדולים.
ערב איחוד בבנייני האומה ירושלים, יום שלישי 4 בדצמבר בשעה 6 בערב, מדליקים את האור ביחד.
איציק, אני לא יודע מה התחלתי, אבל אני ממש דלוק אש. איציק, איציק, מה אתה עושה?
ידעתי שאני אצטרך את זה.
לפרטים והרשמה 1-700-509-209 ובאתר קבלה לעם.
חברים נפגשים, הזדמנות מרגישים, להמיס לבבות חברינו, ולדאום מהטוב שבינינו. לאהוב את כולם, זו מהות האדם, להרגיש בחבר בתוכנו, ולדאום מהטוב המושלם. עולה אור, עולה אור, ביחד לרקוד, לשיר וללמוד, חיים של חיים. עולהו, כולם מתאחדים, חוגגים את החיים, יהיה לנו פה קרנבל. וללמוד חיים של חיבור זה שמחה. עולהו, כולם מתאחדים, חוגגים את החיים, יהיה לנו פה קרנבל. השעון מתקתק בעולם מרתק, יחדיו נשרוד את הכל, אם נלמד לוותר ולמחול, נתחבר ונחלום אהבה ושלום, נמתיק את המער הכואב, נשיר את שירו של הלב. עולה אור, עולה אור, ביחד לרקוד, לשיר וללמוד, חיים של חיבור זה שמחה. עולה אור, כולם מתאחדים, חוגגים את החיים, יהיה לנו פה קרנבל. עולה אור, עולה אור, ביחד לרקוד, לשיר וללמוד, חיים של חיבור זה שמחה. עולה אור, כולם מתאחדים, חוגגים את החיים, יהיה לנו פה קרנבל. עולה אור, ביחד לרקוד, לשיר וללמוד, חיים של חיבור זה שמחה. עולה אור, כולם מתאחדים, חוגגים את החיים.